טוב, שלום וברכה. אנחנו ממשיכים מידת הצניעות. התחלנו בשבוע שעבר. אני אעשה חזרה זריזה, להיכנס חזרה לעניינים וגם תוספות וחידושים, ואנחנו נמשיך משם. מה שראינו כך, שהגמרא במסכת מגילה מספרת על שושלת של אנשים צנועים. השושלת שמנינו הייתה רחל, כללה את רחל, שאול ואסתר. בניגוד למה שאנחנו ציפינו, כל המובאות, כל המקורות על הצניעות של האנשים הללו לא תאמו את מה שאנחנו חשבנו. כלומר, כשאנחנו חשבנו על צניעות של רחל, אולי זה שהיא לא קמה שם עם מטרפים, אולי אופציות אחרות, מה שבטוח לא, לכאורה לא מתאים לצניעות, זה מה שהגמרא מביאה. הגמרא מביאה את הסיפור, את המדרש המופלא על כך שרחל מוסרת את הסימנים לאחותה. אמרנו, מסירת הסימנים זו מסירות נפש, זה חסד, זה ויתור, זה, יש הרבה מילים נפלאות להגדיר את המעשה הזה, לכאורה צניעות זה לא. אחד, שתיים, שאול, אנחנו אמרנו באופן טבעי שהפסוק שיבחר זה הנה שאול נחבא אל הכלים. בסדר? כל העם עומד ומחכה. אמרנו בפעם שעברה, תדמיינו לעצמכם מערכת בחירות, מישהו זוכה. בסדר? אני יודע מי זוכה, אבל אני מנוע מלעדכן כרגע. בסדר? מישהו זוכה, כולם מחכים, מצלמות, בלונים, שירים, עניינים. הבן אדם מתבייש, נבוך. לא, לא נכנס לזה. לא מצוי, לא מצוי. שאול נכבה על הכלים. היינו מצפים שהגמרא תביא את זה בתור צניעותו של שאול. היא לא עושה את זה. אם כבר, אם לא זה, היינו מצפים אולי שהיא תביא מובאה אחרת על שאול, שכשהיה הולך להסך רגליו, היה הולך לשירותים, היה מפנה את עצמו גדר לפנים מגדר, ומערה לפנים ממערה. כלומר, הוא היה מסתתר מאוד מאוד מאוד. וגם זה לא מופיע בתור צניעותו של שאול. מה שמופיע זה שכשהוא חוזר משמואל ויודע שהוא הולך להיות המלך, הוא לא מספר את זה לנער שנמצא איתו. שזה יפה, זה גם יש בזה מימד של צניעות, אבל אין להשוות בין לא לספר לנער האחד הזה לבין לא לבוא להכתרה. אין להשוות. והדבר השלישי שראינו זו אסתר, שגם על אסתר, אם אנחנו היינו צריכים לבחור את הפסוק המתאים, אולי היינו, אני חושב, היינו בוחרים את הפסוק, ובהגיע התור אסתר בת אביך אל דוד מרדכי, לא ביקשה דבר. כלומר, יש פה אישה שבארמון שכל החוויה בו היא חוויה נהנתנית, וחוויה שכל נערה שבאה למלך, כל אשר תבקש שינתן לה וכו'. יש לה הזדמנות לקבל הכל, והיא אומרת, לא תודה, תודה רבה. קצת מזכיר לי תמיד, הוא גם נפטר באותו תאריך, כן, את הסיפור על הרב צבי יהודה, שהגיע איזה תורם גדול לישיבת מרכז הרב, אתם מכירים איזה מן הסתם, הגיע איזה תורם גדול, הפגיש אותו עם ראש הישיבה, עם הרב צבי יהודה, ואז הוא אמר לו, תורם מחול וכו', הוא אמר לו, מה צריך, מה הישיבה צריכה? אז הרב צבי יהודה אמר לו, כלום. אמר לו, בכל זאת אני רוצה לעזור, אני רוצה לתרום, אולי משהו חסר, אולי משהו זה. אז הוא אמר לו, לא, כלום, באמת יש לנו הכל, ברוך השם, הכל בסדר. יש לנו הכל. ואז מספרים שהוא לחץ עליו, אמר לו, תראה, אני הגעתי מחול במיוחד כדי לעזור אם חסר משהו. ואז הרב צבי יהודה הסתכל, והוא אמר, האמת אבל זה באמת זה דבר לא כזה חשוב, אבל בסטנדר שלי הפס שמחזיק את הספר הוא שבור. מאז מנהל הישיבה למד לא להפגיש את הרב צבי יהודה עם תורמים. זה לא יעיל. אז זה כזה אסתר, אסתר לא ביקשה דבר. מה חסר? כלום, הכל בסדר, יש לי הכל, הכל טוב. אז ציפינו שזה היה הפסוק, וחז"ל הפתיע אותנו ולא שמו את זה כדוגמת הצניעות. מהי הצניעות של אסתר? הצניעות של אסתר היא, אין אסתר מגדת את עמה ואת מולדתה. והדבר הזה הוא באמת פלא. ראינו פתרון קצת לפלא הזה במדרש רבה. מדרש רבה בא ואומר, הוא מונה את אותה שושלת, הוא מוסיף עוד חוליה בשרשרת, והוא אומר, ארבעה אחזו פלך שתיקה. כלומר, את המילה צניעות מחליף המדרש בביטוי פלך, אומנות השתיקה. ארבעה היו אומני השתיקה. מי הם? רחל, בנימין, שאול ואסתר. המדרש חוזר על אותם סיפורים ממש, כלומר, באמת הצניעות והשתיקה זה אותו דבר בין המדרש, והיא מוסיפה באמת את בנימין. מה הסיפור של בנימין? אבן הייתה בחושן, אבנו של בנימין ישפה שמה, ישפה ושותק. יודע היה בנימין כל אותם שנים הללו במכרת יוסף ולא גילה לאביו. כלומר, באופן מפתיע, חז"ל מחברים בין צניעות לבין שמירת סוד. אז התחלנו לטפל בזה בפעם שעברה, ובואו נמשיך את זה מכאן, ואמרנו כך. על זה בדיוק הגמרא מדברת. הגמרא אומרת, לא יגרע מצדיק עיניו. כלומר, הקדוש ברוך הוא, כשהוא מזהה איזה איכות של איזה צדיק, הוא דואג שכל השושלת, כל המשפחה, תמשיך את הרוח הזאת. בסדר? זאת בדיוק הייתה הנקודה. מכל מקום, אנחנו אומרים שזה עובד כך. אנחנו רגילים בחברה בכלל, ודאי בחברה הדתית וכו', שהמושג צניעות הולך מיד לענייני בגדים, אורך השרבולים, אורך הזה, זה בגד צנוע, בגד לא צנוע, כן צנוע, לא צנוע. לפעמים אנחנו רגילים לערבוב הזה, שהוא לא בכדי, אבל הוא בכל זאת ערבוב, בין המילה צניעות למילה ענווה בהקשרים אחרים. הוא נורא צנוע, כלומר הוא מאוד ענב. וצריך להבין מה ההבדל בין ענב לבין צנוע. ואנחנו לפעמים, לעתים נדירות, מדברים על צניעות במובן של ממון. כלומר, הוא אדם צנוע, הוא גר בבית צנוע, הוא נוסע ברכב צנוע, בסדר? דברים מהסוג הזה. כך התרגלנו. ובעיקר באמת התרגלנו שזה נמצא בזירה של לבוש ובזירה של בין גברים ונשים, כן? זה ההתמקדות. מה שאנחנו למדים פה מחז"ל, החיבור בין שמירת סוד לבין צניעות, החיבור הזה מספר לנו שכל מה שדיברנו עכשיו אלה סימפטומים של צניעות, אבל זה לא מידת הצניעות. כלומר, באיזה בגדים אני הולך, באיזה בגדים אישה הולכת, באיזה בגדים זה סימפטומים, זה הגדרות גילוי של כל מיני דברים, אבל מידת הצניעות לא נמצאת שם. זה אולי גילויים שלה, ולפעמים הם לא בהכרח גילויים שלה, אנחנו מכירים את זה. שיש אנשים שהולכים מבחינה הלכתית עם כל כללי הצניעות, וזה ממש לא צנוע. ממש לא צנוע. זה צועק למרחוק. ומכל מקום, יש מידה. המידה הזאת של צניעות, בסדר, לשמור סוד, להצניע סוד, ניסינו לזהות מאיפה זה בא. מי מסוגל לשמור סוד? והגדרנו כך, שבעצם ניתן לומר שככל שאדם יש לו עולם פנימי יותר רחב, עמוק, שלם, הוא מסוגל להכיל דברים מבלי להשפריץ אותם החוצה, די לו בזה שהוא יודע את הדבר. לעומת זאת, ככל שאדם ריק לו מבפנים, אין לו ביטחון בפנים, צר שם, כן, בפנים, כדי שיהיה ערך לדבר, הוא חייב שהוא יתגלה החוצה והוא יקבל אישור מבחוץ להיותו. ולכן נניח שאני, כי אנחנו גדלנו על זה מבחינה חינוכית, בסדר, גדלנו על זה שיש ערך של מתן בסתר. עכשיו נניח שהלכתי ועשיתי איזשהו מתן בסתר. המתן בסתר הזה, אם יש לי עולם מאוד גדול מבפנים, אני בא ואומר, יש ערך לצדקה שנתתי. זה שמח את האדם שקיבל, אולי הוא אפילו לא יודע ממי הוא קיבל. מעולה. יש לי אושר פנימי מהדבר הזה, אושר באלף, אושר בעין. בסדר, עכשיו גם לעני יש קצת אושר בעין. בסדר, התמלאתי. אבל אם בחוויה שלי, מה שאני יודע, אין לזה משמעות. יש משמעות רק אם העולם יודע, אם העולם מתעסק בזה אז. אז ככל שיותר אנשים ידעו על הפעולה הדרמטית והנפלאה שעשיתי, כך יהיה לזה יותר קיום, כי אני ריק לי. ואז את המילוי אני מקבל מבחוץ. בסדר, זאת עמדת הצניעות. ולכן, כדי להיות אדם שומר סוד, תחשבו כמה אנשים יש במדינת ישראל, אולי חלקם עכשיו יושבים כאן ואנחנו לא יודעים, ודאי חלקם צופים בנו מהבית ואנחנו לא יודעים, בסדר, כמה אנשים יש שעושים דברים הירואיים למען מדינת ישראל, ואיש לא יודע ואיש לא ידע. וזה הגדרת המעשה שלהם שאיש לא יודע ואיש לא ידע. ולפעמים לא רק איש לא יודע, איש לא ידע, גם האישה שלהם לא תדע, גם ילדים שלהם לא ידעו. ולפעמים הם אפילו יראו לציבור כאיזה אנשים כזה חסרי מי הם בכלל וכו'. כשיש מאחוריהם סיפורים פילאים ממש. והם ילכו אל מותם עם הסיפורים הללו, כי אי אפשר לספר, והם לא יזכו לתהילה על הסיפורים הללו. איזו נפש צריך בשביל להיות אדם כזה? צריך אדם שהוא מכיר בערך מה שהוא עושה, הוא יודע את המשמעות של זה, זה ממלא אותו, והוא לא זקוק לתהילה, הוא לא זקוק. עכשיו, זה כל כך רחוק מהעולם שאנחנו חיים בו היום, כי זה עולם באמת שמשפריץ כל אירוע, כל חוויה לכל עבר, כל מצלמים, הכל משותפים, הכל מרים, הכל מפרסמים, לא פרסמת, לא עשית, כל המשפטים האלה, כן, הכל עסוק בתדמית וביחצנות, יחצנות מלשון, אני מבין שזה ראשי תיבות אחרים, אבל זה גם מלשון להחצין, בסדר? כל עסוק בלהחצין את זה. מה היחס הציבור שעושים לך? איך אתה נתפס ציבורית, לא מי אתה. מי אתה זה לא חשוב. איך הם מגדירים אותך? אנחנו ממש יכולים לראות אפילו עכשיו בעיצומה של מערכת בחירות שדיוני תוכן כמעט לא קיימים. זה לא מעניין בכלל במערכת הפרסומית. מה שמעניין זה איך אני, איך אני מתייג מועמד פלוני, מועמד אלמוני, איך אני משחיר את המועמד השני ואיך אני מייפה את המועמד הזה ומה קורה באמת, זה ממש לא חשוב, הכל נראות. כנגד הדבר הזה, עולם הצניעות הוא אחר לגמרי. כן, יש את הסיפור המפורסם שמעתי כבר שלושה אנשים שאומרים שהם היו הילד בסיפור. יכול להיות שהיו שלושה ילדים כאלה. בסדר, יש את הסיפור על אותו ילד שניגש לרב אריה לוין. ושאל אותו, האם זה נכון שהוא אחד מלמדוו צדיקים נסתרים? שאלה יפה. מה הוא ענה לו? הוא ענה לו, אולי לפעמים. ואז אותו ילד, את זה כבר שמעתי מהסופר חיים באר, שהוא אמר, למדתי מזה כמה דברים. א', למדתי שכנראה צדקתי ורב אריה לוין הוא זה. אבל ב', למדתי שצדיקים נסתרים זה לא קביעות לכל החיים. בסדר? זה לא כמו להיות מורה או איזה רב או איזה משהו, בסדר? זה לא קביעות לכל החיים. כי התשובה הייתה לפעמים, לפעמים. תמיד בעולם יש 36 צדיקים נסתרים שמחזיקים את העולם, הדמויות מתחלפות לעת הצורך, בסדר? יכול להיות שברגע נתון פתאום אדם שהוא רחוק מלהיות צדיק וצדיק נסתר, פתאום יש איזו פעולה של צדיקות נסתרת שלו, שנכנסת ללמד וב. יכול להיות שלפעמים לא, אבל מכל מקום הזכרתי את הצדיקים הנסתרים כדי לומר שהתפיסה היהודית עובדת הפוך לגמרי מכל עולם היחצנות, ממש הפוך מהותית מכל עולם היחצנות. תפיסה יהודית אומרת כך, ככל שדבר הוא יותר סמוי, בדרך כלל הוא יותר גדול. ככל שדבר הוא יותר גלוי, בדרך כלל יותר קטן. ככל שתחצין דבר גלוי, תקטין אותו. סמוי, סליחה, אתה תקטין אותו. זה ההגדרה היסודית. נדגים את זה בצורה הפשוטה. אדם, אני פוגש אדם, מה שאני רואה אלה בגדים. הבגדים הרבה פחות חשובים מאשר גוף האדם. אני רואה גוף האדם. גוף האדם הרבה פחות חשוב מאשר האישיות של האדם, נפשו של האדם. נפשו של האדם הרבה פחות חשובה מרוחו של האדם. רוחו של האדם הרבה פחות חשובה מנשמתו של האדם. נשמתו של האדם הרבה פחות חשובה משורש נשמתו, מהחיה, מהיחידה וכו'. כלומר, ככל שאני אלך אל הסוד, אל הפנימי, אל הנסתר, אני מגיע למקום הרבה יותר עמוק. ממילא נאמר כך, אדם שעסוק בלהחצין את עצמו, הוא ממילא מיידית מוריד את עצמו. אם אני המראה שלי, אז אני כבר לא האישיות שלי. אם אני האישיות שלי, אני לא הנשמה שלי, וכן על זה הדרך, בסדר? וממילא, אנחנו נעבוד כל הזמן הפוך. ככל שיהיה עולמות פנימיים, נסתרים, עמוקים, סודיים יותר, אנחנו נרכוש להם כבוד יותר גדול. כבוד אלוקים, אסתר דבר. בסדר? תורה. בתורה יש צד גלוי. מה הצד הגלוי? הגוף של התורה, כלומר, המסגרת, אם זו תורה ספרדית, אז המסגרת שעוטפת אותה מבחוץ, שהיא מאוד מרשימה ויפה, אם זו תורה אשכנזית, אז הפרוכת שעוטפת אותה מבחוץ, המעיל, מה שנקרא, שעוטף. יפה, מאוד מרשים. הרבה יותר יפה, אגב, המסגרת הרבה יותר יפה מהקלף. היא הרבה יותר מהודרת. אבל כולנו מבינים שהיא לא הסיפור, היא רק מסגרת. היא לא הסיפור. ומה שיגדיר ספר תורה ככשר או פסול הוא בכלל לא יופייה של המסגרת. זה ממש לא מעניין. זה מעניין, זה ממש לא מהותי. בסדר? תכנס פנימה. מה פנימה? יש קלף. עוד יותר פנימה, יש אותיות. יש פשטי תורה. כנס עוד יותר פנימה, יש סודות של התורה. פשט, רמז, דרש, סוד. ככל שאתה נכנס יותר עמוק, זה יותר נכון. זה יותר עמוק, זה יותר מהותי. זה יותר הדבר עצמו. בסדר? וממילא אנחנו נאמר שהחצנה היא זילות. ככל שנחצין אנחנו יותר מזלזלים. עכשיו רק כדי שלא, כדי שדבריי לא יתפסו בצורה קיצונית, אף שזה חביב, ככל שאתה יותר קיצוני אתה יותר מתפרסם. אבל אתה יותר מיוחצן. אבל כדי שדבריי בכל זאת לא יתפסו בצורה קיצונית, אני אומר, לא באתי לעשות עכשיו אידיאליזציה של שמירת הסודות בעולם. ואידיאליזציה של אנשים שהם בונקרים ולא מראים שום דבר ולא זה. זה לא העניין. לא מחצינים רגשות, כאילו לא מגלים רגשות, לא זה, הכל, ממש לא. אבל אני כן רוצה לומר שאם אתה תלוי בהחצנה הזאת, אתה בבעיה. ככל שאני תלוי בנראות, בהופעה, בגילוי, אני נמצא בבעיה יותר קשה. ככל שאני מבין שהדבר האמיתי נמצא בפנים, אני במקום יותר טוב. יש ביטוי של הרב קוק שמשהו מעין, אני לא מתקנה באותם שמצליחים לשים את כל עולמם בטיפת דיו, כן? מי שמצליח לכתוב את עצמו. מה זה אומר עליך? משה רבנו לא הצליח לדבר את עצמו. שרבנו היה כבד פה וכבד לשון. למה? לגודל נשמתו. נשמה כזאת גדולה לא יכולה להחצן את עצמה. זה לא יכול להופיע בצורה, בסדר, הוא חייב דברור. חייב אהרון, הכי חיי נביאיך, לא שאהרון חסר לו, כן? גם עולם אינסופי. אבל יחסית למשה, הוא יכול עוד יותר לגלות. בסדר, זה ה... יותר מזה, אם אני אזכר עכשיו באהרון ומשה, אז אני אזכיר עוד משהו. בתחילת מסכת מגילה, כתוב על דניאל, מוזכר הפסוק מדניאל, וראיתי אני לבדי דניאל את המראה, והאנשים אשר היו איתי לא ראו. כלומר, היה איזה חזיון מאוד גדול, והגמרא אומרת שם, או הפסוקים אומרים קודם כל, שדניאל אומר, אני ראיתי את החיזיון, האנשים שאיתי לא ראו, אבל נבלו, כן, בעלה גדולה, בסדר, הם נבלו, נבלו. לא. אף על גב דאין הוא לא חזו, מזלי הוא חזו. הם לא ראו, אבל המזלם, כן, אותו צד עליון ונסתר שלהם רע. אוקיי, אומרת הגמרא, מי האנשים האלה? מי האנשים האלה? חגי, זכריה ומלאכי. אוקיי, אומרת הגמרא, מי יותר טוב? דניאל, מי יותר גבוה? דניאל שראה את המראה, או חגי, זכריה ומלאכי? אומרת הגמרא, איהו עדיף מניו, ואין הוא עדיף ומיני. לא יש עדיפות עליהם, להם יש עדיפות עליו. איהו עדיף מניו, די הוא חזה, ואין הוא לא חזו. הוא יותר גבוה מהם, הוא ראה את החזיון, הם לא ראו את החזיון, אוקיי? ואין הוא עדיף ומיני, והם עדיפים ממנו, דאין הוא נביאי, ואי הוא לאו נביא. הם יותר גדולים ממנו, הם נביאים, הוא לא נביא. כשלמדתי פעם שעת הגמרא, אז אמרתי לעצמי, רגע, לא הבנתי. הוא ראה את החזיון האלוקי, אז מה הוא? אז מה הוא? נביא. אז מה זאת אומרת הם נביאים והוא לא נביא? הם לא ראו את החזיון, הם פחות נביאים ממנו. הוא יותר, הוא נביא. אומר רשי, כדבריך, או אתה כדבריו, אומר רשי, אם הוא נביאי, הם נשתלחו בנבואה לישראל. כלומר, הוא ראה חזיון מאוד גבוה, אבל הוא לא היה יכול להביא את החזיון הזה לתודעת הציבור. זה היה חזיון שרק הוא מסוגל לראות. הם לא ראו את החזיון הגבוה הזה, אבל הם היו מסוגלים את החזיונות שהם כן רואים, הנמוכים יותר, היו יכולים כן להשתלח אל הציבור ולומר את הדברים. והרבה פעמים יש התאמה בין שני החלקים הללו. כלומר, הרבה פעמים ככל שאדם הוא יותר עמוק, גדול, גבוה, בעל חזיונות יותר עמוקים, קשה לו לדברר את עצמו. קשה לו להביא את זה, הוא לא יהיה נביא. הוא יהיה במדרגה עצומה, הוא לא יהיה נביא. והרבה פעמים היכולת לדברר, היכולת לדבר, היכולת מה שקוראים היום לעבור מסך וכו' וכו', היא הרבה פעמים ביטוי של משהו שהוא לא מאוד מאוד גבוה. לכן אני יכול להעביר מסך. ויש נדירים שהם גם וגם. שיש להם גובה עצום ויכולת דיבור עצומה. זה אולי מה שקורה למשה רבנו באחרית ימיו בספר דברים. בסדר? שהוא מסוגל להביא כבר את הדברים. בלי להוריד כהוא זה מעולמו האינסופי, הנשגב והעליון. אבל בדרך כלל זה לא עובד באופן הזה. וממילא נאמר שתלות של אנשים בהחצנה, לא זוכר אם הזכרתי את זה בפעם שעברה, אבל אני אומר את זה בפעם הזאת, שלמשל, גילויי חיבה בין איש ואשתו. אז יש אנשים שהם הולכים ברחוב והם צועקים גילויי חיבה לכל עבר. כל העולם רואה כמה הם זוג מאוהב ונפלא והכל. ויש כאלה שתורכים את כל המחמאות להגיד בציבור. בסדר, יושבים כזה ביחד אנשים, ואז האיש אומר להם, אשתי, היא משהו מדהים, היא ככה וככה וככה וככה. האמת שזה מחשיד. כלומר, מחמאה ציבורית, לכאורה היא נחשבת יותר, כי הנה זה יופי, הוא משתבח בה בציבור וכו'. מחמאה ציבורית היא זולה יותר, היא מוחצנת, היא קטנה יותר, היא לא הדבר עצמו. תחמילה לבד. תחמילה לבד זה הדבר עצמו. אבל המחמאה הזאת היא כבר מדובררת, היא כבר נועדה לעשות כבר רושם גם על מישהו אחר, לפעמים לעורר קנאה, לפעמים לעורר כל מיני דברים. היא כבר לא הדבר עצמו, היא לעולם לא תהיה כמו המחמאה הצנועה בחדרי חדרים. כל גילוי חיבה מוחצן לעולם לא ישווה לגילוי חיבה צנוע, כי בגילוי החיבה הצנוע, הגילוי החיבה בא ואומר את הדבר עצמו, אני אוהב אותך, אני מעריך אותך, איש לא יודע, אבל זה קורה. וכשזה החוצה, זה כבר מדוברר, זה כבר נמוך, זה כבר לא מת אותו הדבר. מה שקורה לאנשים שתוארו, לכל הדמויות שהזכיר המדרש, זה שכולם עברו מסכת לחצים עצומה כדי לגלות את הסוד. ואם הם היו מגלים את הסוד, הם היו זוכים לתהילה ולכבוד ולחומס צריך. זאת אומרת, אם רחל הייתה מגלה את הסוד, אז יעקב אבינו לא היה מתחתן עם לאה, הוא היה מתחתן איתה. הייתה מפסיקה להיות האחות הזאת שמקבלת את הבקרוב אצלך, היא הייתה אצלך וזהו. בנימין, אם היה מספר לאבא שלו, שהאחים מכרו את יוסף, ברגע אחד היו נמחקים כל האחים הללו, והוא היה הופך להיות ברגע אחד הבן יקיר היחיד והמיוחד. והוא לא עושה את זה, כי הוא מבין שיש פה תוכנית אלוקית וצריך להתאפק וצריך שהם יעשו תשובה ולא לא לרמוס אותם תחת רגלי הגילוי הזה. שאול, אילו היה חוזר בחזרה הביתה עם הנער, זה כבר לא הייתה אותה מערכת יחסים. הם הולכים כשווים וחוזרים כשווים. ושאול ברגע אחד יכול להגיד לו, תקשיב, העולם מתהפך. אני כבר לא אותו דבר שחשבת. אני כבר לא אותו דבר, הוא לא עושה את זה. ואסתר, כמובן, המלך מפעיל עליה מסכת לחצים שלמדנו אותה בפעם שעברה. אסתר נותן מוריד מיסים בשמה ומתנות לשרים בשמה ומשתה בשמה ו... אחר כך מפעיל לחצים של איום, מקבץ בתולות שנית, בטוב, ברע, בכל דרך, רק לגלות את הסוד, והיא לא מגלה, יש לה עולם שמסוגל להכיל את זה. התחלתי לומר קודם, אני לא רוצה לעשות האדרה, כן, התחלתי לומר, אני לא רוצה שיתפס בצורה קיצונית ולא מדויקת, אני לא רוצה לעשות האדרה של שמירת הסוד. הרבה פעמים חשוב שהאדם ישתף וידבר, זה חשוב במערכת זוגית, זה חשוב מול הורים וילדים, זה חשוב סתם, אנשים לפעמים נושאים בתוכם סודות שמחסלים את חייהם, שלא מאפשרים להם להתקדם ולהשתנות ולעשות תשובה, והרבה דברים לא, או כל מיני טראומות עבר שחשוב לפתוח אותם. אבל גם זה צריך לעשות בצניעות. היום התרבות של הריאליטי, של כל הדבר הזה, זה בן אדם יש לו איזה משבר, הוא עומד מול כל עם ישראל, והוא מתאר איך אבא שלו נפטר בגיל זה, ואמא שלו בגיל זה, ומאז הוא נהג קטר לבד בפרנסת המשפחה מגיל 3, וגם הנושאים לא מתייחסים אליו יפה וזה, וכולו שובור ומתפרק מול כל הציבור. זה זול. אני לא חושב שזה מביא לו כבוד לאבא שלו, לא לאמא שלו ולא לעצמו. זה זול, זה שוב ציבורי, זה נחות. לעומת זאת, אם באמת יש לך קושי, ובאמת אתה... או באמת עשית דבר, הצלחת לבנות בעשר אצבעותיך את כל מפעל הנהגות קטר לבד מגיל 6, אז אולי שווה לדבר על זה עם הילדים ולתת להם השראה וכו' וכו'. לא בטוח שזה משהו להשפריץ לכל עבר. בסדר? כן.
מה הדבר סקרנות של הצד השני?
סקרנות של הצד השני בריאליטי וכאלה?
כן.
אני רק אשאל את זה עוד פעם בכל. ממה נובעת הסקרנות של מי שרוצה לשמוע את הסוד? בסדר? מה? כן, אבל ממה נובעת המציצנות? בסדר, אני חושב שיש לזה מן הסתם הרבה גורמים ומקורות, אפילו יצא לכתוב על זה ספר שלם, אבל אני חושב שהיסוד של מציצנות זה שאלה של אדם, האם אני נורמלי? מה באמת קורה אצל בני האדם? לא רק מה רואים, אלא מה באמת קורה, כדי לדעת האם מה שבאמת קורה אצלי הוא חשוב. ופה אולי שווה להגיד מילה על הצד השני של המטבע. דיברתי בשבח שמירת הסוד, ואני גם רוצה לדבר בשבח היכולת של לגדל ילדים באופן פתוח שאפשר לדבר. למה ילד שומר סודות? למה הוא בונקריסט? למה פתאום הוא... בגלל שהרבה פעמים הוא חי בחוויה כזאת, שהוא נמצא בעולם של... של שהכל סודי, שלא מדברים על דברים, שכשהוא שואל שאלות משתיקים אותו, כשהוא מתעניין אז כאילו מחמיקים ומעבירים נושא, ואז הוא אומר אוקיי, אבא ואמא מסתירים משהו, העולם מסתיר משהו, משהו קורה מאחורי הקלעים, ואז נורא מסכן אותו לדעת מה קורה מאחורי הקלעים, הוא יודע את מאחורי הקלעים שלו, כל שאר האנשים נראים ממש בסדר גמור בגלוי, לא מכיר מה קורה מאחורה, אני נורמלי, אני לא נורמלי, מה קורה איתי? אז יש מציצנות. יש מציצנות גם בשביל דברים טובים, בשביל רצון לקבל השראה או להושיט עזרה או כל מיני דברים כאלה. אבל החשיפה כשיטה, כשיטה ציבורית, היא בעיניי, בסדר, נקודת המכשלה. טוב, בוא נלך עוד צעד, אוקיי? העוד צעד הוא זה, אנחנו רוצים להתחקות על שורש העולם הצניעות ומה אנחנו רוצים להצניע, במה יש צניעות בעולם. נדבר על זה לא באריכות, בקצרה, כמה שנספיק. חז"ל אומרים שיש שלושה תחומים שיש בהם צניעות. הצניע לכת עם אלוקיך, אומרים חז"ל, זו הכנסת כלה ולוויית המת. יש לנו כבר שני תחומים, בסדר? כלומר, תחום אחד... אגב, מה שאני אומר פה עכשיו בקצרה, נכתב על ידי הרב, המקור של זה המהר"ל, בסדר? אבל נכתב באריכות יפהפייה על ידי הרב אוריאל איתם בספר קוטנות אור, בחלק הראשון. עכשיו עובדים כבר על החלק השני, על הספר שני, אבל בספר קוטנות אור שווה ממש לקרוא את המאמר שלו, מאמר פשוט נפלא. אז אני אומר את רוח הדברים. רוח הדברים היא כזאת, ששלושה תחומים של צניעות יש על פי חז"ל, על פי התורה. תחום אחד, הכנסת כלה. כן, הכנסת כלה, בואו נגדיר את זה. כל הקשר בכלל בין גברים ונשים, כל המרחב הזה, זה מתחיל לא מהכנסת קלה, זה מתחיל מהם, ויהיו אדם ואשתו רומים ולא התבוששו, ואחרי האכילה מעץ הדעת, וידעו כי הרומים מהם, והתפרו עלי תאנה, ובעצם כל מרחבי הצניעות, גוף, איש, אישה וכו', שם, שם אנחנו, יש לנו תודעת צניעות בהקשר של זה. אגב, צריך לדעת שזו תודעת צניעות כלל עולמית. תמיד האנשים יש להם איזו תחושה שטוב, אנחנו דוסים, אנחנו צנועים, אבל יש כאלה שהם ממש לא צנועים. אז אני רק רוצה לומר, להסב את תשומת ליבנו, שכל האנושות צנועה. כולם הולכים עם בגדים, כולם מסתירים. יש מחלוקת על מרחבי הצניעות, עד כמה להצניע, עד כמה לגלות. אבל לייטמן דפלג שלא הולכים ברחוב בלי בגדים, אפילו השבטים הכי נידחים באפריקה, הולכים עם איזושהי הסתרה. אין אף אדם, למיטב הבנתי היום בכדור הארץ, בטח לא אף אישה, שהולכת ברחוב בלי, ברחוב או על עצים באפריקה, בסדר, בלי בגדים והכל בסדר. כלומר, האנושות בעד, הצביעה כבר מזמן בעד הצניעות. בסדר, הצניעות זה לא מושג דתי, זה מושג אוניברסלי, כלל אנושי. ההגדרות הדתיות באות בשאלה, וגם המחלוקות בתוך העולם הדתי וכו', עד כמה, עד כמה. בסדר, זה לב הדבר. אז זה דבר ראשון. דבר שני, אמרנו, לוויית המת. כלומר, אנחנו, פה זה לא מוסכמה כלל אנושית, אנחנו, עם ישראל, בניגוד להרבה מנהגים של גויים, אנחנו מצניעים את המת. אין לנו את הקטע הזה של טקס הפרידה ושמים בן אדם מת גלוי ברחוב ועוברים ונותנים לו כן, חיבוק אחרון. זה לא, אין אצלנו את הדבר הזה. לא רואים את המת. יהיה אשר יהיה מצבו, גם אם הוא יראה נפלא. בסדר? לא יודע אם יש דבר כזה, מת שנראה נפלא, אבל בעיקרון, בסדר? אנחנו לא מסתכלים על זה. אנחנו מוצאים בתכריכים. אגב, אנחנו גם יודעים שיש לנו עניין לעשות את הלוויות צנועות, הזכרתי את זה פעם, שכתוב בגמרא מסכת מועד קטן, שלפנים הייתה הוצאת המת קשה לקרוביו יותר מפטירתו. כלומר, אנשים היו, בסדר, ואדם היה נפטר, היו עצובים, אבל יותר היו עצובים מהלוויה שצריכים לעשות, כי היו לוויות מאוד מפוארות, ולוויות כאלה מנקרות עיניים, ומרוקנות כיסים, ועוד צריך לזכור להקה של מקוננות, ואיזה ספדן איכותי שעולה הון תואפות, ולהוציא בתכריכי זהב ועניינים. קיצור, כל מה שקורה בחתונות היה קורה בלוויות, עד שכתוב שהיו קרוביו מניחים אותו בצידי הדרכים והולכים להם. אנשים נשברו כלכלית, לא יכלו לעשות לוויות, זרקו, עשו קבורת חמור לאנשים שנקברו, וזהו. הילד היה שואל, איפה דוד יחזקאל? הרבה זמן לא ראיתי אותו. היו אומרים לו, דוד יחזקאל, עדיף לא לדבר, זה משהו שקשור למוסד, זה שליחות. וזה, לא מדברים על דוד יחזקאל, אז לא מדברים על דוד יחזקאל. דוד יחזקאל פשוט לא היה כסף לקבור את דוד יחזקאל, כי הקביעות, עד שבא רבן גמליאל ונהג עניות בעצמו, רבן גמליאל שהיה עשיר, נשיא, נהג עניות בעצמו והוציא את קרוביו בתכריכים של פשטן, בסדר? ומאז לוויות נהיו נורמליות. עכשיו אנחנו מחכים לרבן גמליאל של החתונות. בסדר? טוב. אז יש לנו הצניע לכת בהכנסת קלה, הצניע לכת בלוויית המת, ויש לנו עוד מקום של צניעות, כתוב אין קורין צנוע, אלא למי שצנוע בבית הכיסא. שאגב זה דבר נפלא מאוד, כי זה אומר שאי אפשר להגדיר צנוע, כי מי צנוע נודע רק במקום צנוע, ואז הציבור לא יכול להגדיר מי צנוע. הבנתם? זה לופ כזה. אבל בכל מקרה אין קוראים צנוע, אלא למי שצנוע בבית הכיסא. כלומר, כל המרחב הזה של צרכים וכו', הוא מרחב צנוע. שם מוגדרת צניעות בהתנהגות. על זה כתוב, אלמלא ניתנה התורה, היינו לומדים צניעות מחתול, כי החתול מצניע את צרכיו, שלא כמו הכלבים שהם עזים וכו', בסדר? טוב, מה זה אומר כל זה? כל זה קשור לכך שנשאלת, מה אנחנו מצניעים? אנחנו מצניעים תחומים, שאם אני אקרא לזה בכותרת, תחומים שנפגמו מאז האכילה מעץ הדעת. תחומים שאלמלא האכילה מעץ הדעת לא היו מתקלקלים. נתחיל. ואני אקרא מהרמב"ן. הרמב"ן אומר, סליחה, ביום החולחה ממנו, זה מהזמירות שבת, כן? ביום החולחה ממנו מות תמות. בעת שתאכל ממנו, תהיה בן מוות. וכמוהו ביום צאתך והלכת, אנה ואנה, ידוע תדע כי מות תמות, שאין הכוונה שימות מיד בו ביום, ואין הכוונה לידיעה בלבד שידע שימות, כי החיים יודעים שימותו כולם, אבל הכוונה כי בעת שיצא, יהיה חייב מיתה למלך. והוא ימית אותו כאשר ירצה, ולא יבוא לראות כבלת הקודש ומתו, ולא יישאו עליו חטא, ומתו בו כי יחללו. אין עניינם אלא שיהיו חייבים איתה, ימותו בחטאם זה. ועל דעת אנשי הטבע, היה האדם מעוטד למיתה מתחילת היצירה, מפני היותו מורכב. אבל גזר עתה, שמחטא ימות בחטאו, כדרך חייבי מיתה בידי שמיים בעבירות, כגון זר האוכל תרומה, ושתו יין, פרשת שבוע שלנו, מחוסר בגדים ששימשו, וזולתם, שהכוונה בהם שימותו בחטאם טרם ביומם. לכך אמר בעונש, את שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת, כי אפר עתה ולפר תשוב. גם מתחילה היה אוכל מפרי העץ ומזרע הארץ, אם כן הייתה בו התחה וסיבת הוויה והפסד. כל מה שאומר פה הרמב"ן, זה לא הרמב"ן. זו דעת, יודעים? זו דעת הרמב״ם, מה שהוא כותב פה, חכמי הטבע. זו דעת הרמב״ם. מה אומר הרמב״ם? הרמב״ם אומר, אם האדם לא היה אוכל מעץ הדעת בכלל, מה היה קורה לו? בסוף היה מת. מה שכתוב ביום החולחה ממנו מות תמות, הכוונה, יש עליך עונש מיתה בידי שמיים. אתה תמות לפני הזמן. היית אמור לחיות 5,000 שנה, 10,000 שנה, 50,000 שנה, לא יודע כמה זמן. אתה תמות תוך 1,000 שנה, 930 שנה. בסדר? אתה תמות מהר יותר. אבל לא תמות מיד, ובכל מקרה היית מת. היית מת לא למות. בסדר? בכל מקרה היית מת. למה היית מת? כי אתה עפר, אתה חומר. וחומר בהגדרה שלו תמיד הוא קלה. אין מה לעשות. גוף זה דבר קלה. שאלה תוך כמה זמן. זה עניין באמת של הרגלים. היום, אוקיי, יצא לי להיות באיזה ניחום אבלים, אדם בן 90 ומשהו. והייתה אווירה שם ממש נינוחה. אוקיי, ודאי, הצער, געגוע וכו'. אבל הייתה אווירה של איזה מקום שלם כזה. או, הוא זכה לסביבה טובה, ואריכות ימים, ונכדים, ונינים, וככה וככה. דיברו שם עם נחת. חשבתי לעצמי, אם היינו חיים בתקופת מתושלח, והיינו באים לאיזה לוויה של מישהו בגיל 90, ומשהו, איזה אווירה ייאוש הייתה שם. אוי לנו כי הושברנו, איך, לא סיים עוד כאיתנת סביונים. לא, זה, הילד לא טעם כלום עוד, לא, שום דבר. וכבר נעלם בגיל 90 ומשהו, איך קורה דבר צדיק ורע לו? איך קורה דבר כזה, נכון? זה הכל עניין של פרופורציות. אז אומר הרמב״ם, הפרופורציות היו שהאדם היה אמור לחיות המוני שנים, והוא צמצמו אותו ל-930 שנה בגלל החטא. בסה. בסדר? זה הרמב״ם. ומה יקרה אחרי שתהיה תחיית המתים, כמה זמן יחיה? הרבה. אבל גם נמות. כך הרמב״ם. אז בשביל מה חזרנו? תמונת מחזור. כל אחד יראה מה הוא פעל בעולם, מה חלקו, יבין את העולם וכו' וכו'. אבל אי אפשר לחיות פה לנצח. כי אתה גוף. גוף נגמר מתישהו, אין מה לעשות. בסדר? לעומת זאת, שיטת הרמב"ן, שימו לב. ועל דעת רבותינו, בניגוד למה שאמרנו קודם, אלמלא שחטא לא מת לעולם. כי הנשמה העליונית נותנת לו חיים לעד. והחפץ האלוקי אשר בו בעת היצירה ידבק בו תמיד והוא יקיים אותו לעד. כמו שפירשתי במילת והר אלוקים כי טוב. ודע כי אין ההרכבה מורה להפסד אלא לדעת קטני המנה כי הבריאה היא בחיוב. אבל לדעת אנשי האמונה אומרים כי העולם מחודש בחפץ אלוקי פשוט, גם הקיום יהיה בו לעד כל ימי החפץ. זה אמת ברור. אם כן, ביום החולך ממנו מות עמוד, שאז תהיה בן מוות, לא תתקיים לעד בחפצי. והאכילה הייתה לו מתחילה לעונג, ויתכן שפיר... או, נקודה, רגע. נעצור פה רגע. אומר הרמב"ן, שיטת מה שנקרא חכמי האמת, חכמי הקבלה, אומרת כך, אלמלא היה האדם הראשון אוכל מעץ הדעת, היה חי לנצח. איך זה יכול להיות? הרי זה גוף? שאלה, איך הגוף שלך עכשיו חי? הרי זה גוף, איך הוא חי? קדוש ברוך הוא בורא אותו, עכשיו, מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, עכשיו הוא בורא אותו. הוא מחבר אותו אל המקור, אל מקור החיים, ומקור החיים מנפיח בו כל הזמן כוחות חיים. אפשר לעשות את זה תמיד. הקדוש ברוך הוא אין לו גבול, הוא אין סופי, הוא תמיד יכול לנפוח בך נשמת חיים, למה שתמות? חבל. בסדר? נצחי. מה קרה עם האכילה מעץ הדעת? איבדנו את זה, אנחנו מתים. לא משנה תוך כמה זמן, בסוף אדם מת. זה לא מה שהיה צריך להיות, זה עולם משובש. כנ"ל, שימו לב משפט הבא, וייתכן שפירות גן עדן נבלעים באיברים כמן, ומקיימים את אוכליהם, כאשר גזר עלה ואכלתה את עשב השדה, וזה הטפה ויוכל לכם האדמה, זה סיבה להפסד, כי אפר הוא, ואפר יוכל ולאפר ישוב. שימו לב, אומר הרמב"ן, מרחיב את זה מאוד מאוד מאוד, רב צדוק בפרי צדיק, ויש את זה בעוד מובאות נוספים, שייתכן שאלמלא היינו אוכלים מעץ הדעת, לא, עצי החיים, עצי האגן, נבלעו באיברים. כמו המן, מן, כתוב על המן שנקרא לחם אבירים. למה? לחם שנבלע בריש ממחת איברים. אין פסולות, לא צריך ללכת לשירותים. גם עצי החיים שבתוך הגן, עץ החיים שבתוך הגן, הוא עץ שם מחיה את האדם לנצח בלי פסולות. הוא לא היה משמין, אל תתבלבלו. הוא לא היה משמין, הוא עובד לעובדה, שומרה, יוצאים אנרגיות בדרכים אחרות. לא יודע איך זה, העניינים. אבל הלחם כולו היה בונה את האדם. כמו המן, האוכל של גן העדן היה בונה את האדם. כשהגענו לבזעת הפך תאכל לחם, בעולם שכבר יש בו מוות וכו', אכלנו מעץ דעת טוב ורע. הטוב נבלע באיברים, הרע פסולות יוצאות החוצה. זה כבר לא עולם שכולו טוב, מה לעשות? זה לא ויהר אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב. בסדר מאוד. אז זה הדבר השני. הדבר השלישי שקורה עם האכילה מעץ הדעת, הוא בפסוקים שהזכרתי קודם. לפני האכילה מעץ הדעת, והיו אדם ואשתו עירומים ולא התבוששו, אחרי האכילה מעץ הדעת, נפקחו עיניהם, כן... וידעו כי הם רומים מהם וכולי, התפירו עלי תאנה. כלומר, שימו לב, שלושת התחומים שאנחנו עוסקים בהם, משתדלים להיות צנועים בהם, הם שלושה תחומים שבהם העולם השתבש ולא נמצא בצורתו הנכונה והמתוקנת. לא כך היה אמור להיות, ולעתיד לבוא לא כך יהיה. ולכן אלה תחומים שאותם אנחנו מסתירים למור, אני לא משלים עם זה, אני לא מוכן שהדבר הזה יגדיר אותי. נסביר. מוות. כשאדם היום רואה מוות, כשאדם נחשף למוות, מיד כתוב שאל יתבונן אדם בנשים בשעה שחוזרות מן המת. למה? מפני שהשטן מרקד ביניהם. נסביר הרב קוק. רואים מוות, נמצאים בלוויה, רואים את כל הסיטואציה הזאת, יש חוויה מאוד קשה של ייאוש. מה זה החיים? נכון, אני אסיר תמיד בישיבה, אתה שומע את הדיבור הזה. מה זה החיים? מה זה הבן אדם? אתמול היה זה, מה תכנן, מה זה? יש ביידיש, נכון, איך זה הולך? איך זה הולך? מנץ' אוקיי, יפה, בסדר, אני גם יש לי איזה ורסיה אחרת שזה לא חשוב. בסדר, האדם תורח, הקדוש ברוך הוא צוחק, זה דיבור עם מיואשים של שבעה כאלה, כן? כאילו, מה זה האדם, תראה, הוא היה כזה יפה, הוא היה כזה חזק, ריצת 100 מטר, הוא היה, אלוף תיכון נרוגוזין, הוא היה, מה קרה לך? זה, מה נשאר ממנו? כלום, שום דבר, ייאוש. ואז אתה נכנס לחוויה של אכול ושתו כי מחר נמות, או גם אין טעם לאכול ושתו כי ממילא נמות, ואתה נכנס לייאוש, ייאוש, ייאוש. נשים, החוויה שלהם היא הרבה יותר רגשית, הרבה יותר עמוקה, נכנסת לתוך כל המערכת הרגשית הזאת, לכן כתוב, אל להסתכל בנשים בשעה שחוזרות מן המת, מפני שהשטן מרקד ביניהם. כלומר, אצלם זו פעולה בחוויה הראשונית הרבה יותר חזקה, הרבה יותר עוצמתית. אבל החוויה הזאת היא אצל כולנו. ועד כדי כך אצל כולנו שהרב קוק מסביר שכהנים שלכאורה היינו מצפים שהם תמיד יהיו בלוויות, כי הם אנשי רוח. והם צריכים להרים את הרוח ואת התקווה ולהספיד ולברר את הנקודה וכו'. כהנים אסור להם להתאמה למתים. למה? כי אם הם יראו את המוות, תיכנס בתורתם אווירה של ייאוש, אווירה של חידלון. כלל עם ישראל, זה הכהנים. אז כהנים הם צנועי מוות בכלל. אין מוות, לא רואים, לא זה. כהן גדול, בכלל בכלל. אפילו לקרוביו הוא לא נטמע. בכלל קיצוני. עם ישראל, אנחנו צנועי מוות בעדינות. כלומר, לא רוצים לראות את הגופה. כלומר, שלא לצורך, זיהוי, זיהוי, אין ברירה, בסדר, אבל אנחנו מצניעים את המוות. לא רוצים לתת לזה מקום דרמטי מדי. למה? כי המוות הוא שקר. כי המוות הוא רמייה, זה לא המצב שהאנושות הייתה מיועדת לו, וזה לא המצב שהאנושות תגיע אליו. אנחנו כרגע בהפוגה, הפוגה קצת ארוכה בשבילנו, 6,000 שנות הפוגה, בסדר? אבל זאת הפוגה שאומרת, כרגע מתים. האם האדם יוגדר על פי המוות? לא. כי האדם חי, באמת נשמתו חי על הנצח, ולעתיד לבוא יחזור גם אל גוף. ויחיה בתוך גוף לנצח, אני לא רוצה לתת מקום מאוד חזק לחוויית המוות בחיי, אז אני מצניע את זה. אני לא אוהז, אני יודע שיש מוות, ואנשים אומרים קדיש, הכל ידוע. ועם זאת, לא חושנית לא לתת לזה מקום מוגזם. אותו עיקרון עובד עם חוויית הצרכים, כן, השירותים. אין קוראים צנוע, אלא למי שצנוע בבית הכיסא. הצרכים של האדם באים מהאדם, הם לא מגדירים את האדם. זה צד של פסולות. זה צד שהוא לא... הוא קיים. מאז מה הוא קיים? מאז אכילה מעץ הדעת. זה לא בהכרח יהיה כך לעתיד. אבל בכל מקרה זה לא מגדיר אותי. זה לא משהו שהאדם אומר, טוב הנה בבקשה, תראה מה יצא מבני האדם. מי אנחנו ומה אנחנו. לא. זה צד נמוך. שהוא לא הגדרת האדם. והוא גם התחיל בעקבות חטא צדת. לכן מצנים. כנל גוף. כל ענייני גוף איש אישה, כן, ואני אומר להבדיל כמובן ממה שהזכרתי עכשיו, אנחנו אומרים כך, מה הצורה הבריאה והתקינה של הקשר של הגוף בכלל ושל צדדי איש אישה בגוף? הצורה התקינה והבריאה זה האדם הראשון לפני החטא. והיו אדם ואשתו ירומים ולא התבוששו, תודה רבה, הכל קדוש, הכל טהור, אין מה להתבייש, הכל בסדר. לכן המערכת הזוגית היא קודש, לכן המקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין, לכן זה קדוש. וזה טוב. אחרי שאכלנו מעץ הדעת טוב ורע, הכנסנו לתוך גופנו טוב ורע. ולכן גם בקשר בין איש ואישה וגם בצדדי הגוף, איך שאתה מסתכל על גוף וכו', יש צד קדוש מאוד, ויש צד שיכול חלילה להביא אותנו למקומות קטסטרופליים. ולכן אנחנו לא רוצים שהדבר הזה יסנוור אותנו בצורה קיצונית. אם היינו פוגשים כל אחד את המין השני, היינו פוגשים בצורה חשופה, גלויה, לא מוצנת, אז היינו נותנים דגש רק לגוף. החוש הוא כל כך חזק, שהיינו אומרים, טוב, אז מה, היא הגוף, היא הדבר הזה. אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים עמוק יותר. פעם, לפני אכילה מעץ הדעת, הגוף היה שיקוף של הנשמה, קוטנות אור במובן של האלף, כן? הגוף, הנשמה מתגלה דרכו, הכל בסדר, הכל עובר דרך הגוף הזה. אז הגוף טהור וקדוש. עכשיו הגוף הוא מבלבל. כי יש פנים ויש חוץ ויש תעתוע ויש כל מיני דברים. לכן אנחנו אומרים, אנחנו שמים מסתור על הגוף כדי להצליח לראות מה שקורה מאחורי הגוף. לכן אנחנו מחביאים עם בגד את כל הגוף. למעט הפנים שנותנים לנו מפגש עם הפנים, יכולת הבאה, זיו האלוקי שבפנים, זה אנחנו רוצים לפגוש דרכו להתבונן פנימה. אחרי שיש קשר פנים עמוק בין איש ואישה מחליטים להינשא, אז גם הגוף בא לידי ביטוי. כי אז הגוף הוא לא המגדיר שלך, אלא הוא ביטוי של הנשמה שלך, של האישיות שלך, אז עכשיו יש מקום לגוף. זה סדר הדברים הבריא. כל הדברים הללו, שאנחנו מדברים עליהם טומאה, טהרה וכולי, זה אומר שגם יש יכולת לתקן. ענייני שירותים, אנחנו לא מדברים טומאה וטהרה, ויכול להיות שזה אגף נפרד פה, אבל מוות יש טומאה וטהרה. ובקשר הגופני שבין איש ואישה יש טומאה וטהרה, אגב לשני הצדדים יש טומאה וטהרה בהקשרים הללו. למור, יש פה משהו שכרגע מופיע בצורה מורכבת, והוא עתיד להתאר ולהתקן. ולכן גם יש, בזה אני מסיים, יש גם עוד דבר שהוא מבטא את שלושת החלקים האלה, וזה עניין של ריח לא טוב. גן עדן, אחד הביטויים של גן עדן זה ריח טוב. ראה ריח בני כריח השדה אשר ברכו השם. ריח טוב. כשניתנה תורה, נתמלא כל העולם כולו בסמים. ריח טוב, ריח זה הצד הפנימי, עמוק. מה הביטוי של ריח רע? ריח רע זה... זה מקום של מוות, חטא, של חולשה, ביטוי של חטא בחזל, זה איש ואישה שסרחו, סירחון, חטא, כל הדבר הזה. שלושת התחומים שהזכרנו בענייני הצניעות, יש בהם גם אלמנטים של סירחון, המת מסריח. למור, יש פה פספוס רוחני, זה לא היה אמור להיות כך. גם בין איש ואישה אנחנו מתבטאים דם מעין באתה, מטיפה, סרוחה. רבי עובדיה בר תנורא אומר, מתי היא סרוחה? היא סרוחה כשהיא לא נקלטת. כשהיא נקלטת הכל טוב, יש צד קדוש, טהור, הכל מסתדר. אבל יש לה צד של, כשהיא לא נקלטת, אז היא סרוחה. פספוס, שמתפספסים חיים. ויש לנו בעולם כן, עולם צניעות של בית הכיסא, בוודאי יש לנו עניין של ריח לא טוב, עד כדי שאנחנו אומרים שצריך להרחיק משם. בסדר, כשלומדים תורה, כשמתפללים וכו'. כל הדברים האלה הם סממנים של דברים שהם ביטוי לעולם של אחרי חטא, שעתיד להיות מתוקן, ולכן אנחנו לא נותנים לו מקום מוגזם, לא מחצינים אותו, לא עוסקים בו. ממילא ניבולי פה, ממילא דברים לא צנועים. כל הדברים האלה שייכים לתת מקום יתר לדבר שהוא לא מגדיר אותי. הוא מגדיר את המציאות החטאית ולא את המציאות השלמה. טוב, יש עוד לומר, אבל אין זמן לומר את העוד. אז נעצור פה. הרבה טוב.